לאור נרות החנוכה, אומרת הגמרא במסכת שבת, דף כ"א, תנו רבנן, נר חנוכה, מצווה להניחה על פתח ביתו מבחוץ. ואם היה דר בעלייה, מניחה בחלון, הסמוכה לרשות הרבים. ובשעת הסכנה, מניחה על שולחנו ודיו. עיקר המקום הראוי להדלקה, פתח הבית, ואם הוא גר בקומה עליונה, על החלון שפונה לרשות הרבים. אומרים בעלי התוספות בקטע השני, מצווה להניחה על פתח ביתו מבחוץ, ומיירי הוא מדובר דלי כחצר, אלא בית עומד סמוך לרשות הרבים. פותחים את הדלת, יוצאים די מהר לכביש. אז מדליקים על פתח הבית. אבל אם יש חצר לפני הבית, פרנדיארד, מצווה להניח על פתח החצר. ושאלתנו הראשונה היא, ביהדות שמודים לקדוש ברוך הוא על הניסים והנפלאות שהוא עושה איתנו, אם זה יציאת מצרים שנפחנו להיותם, או ימי הפורים שזכינו לצאת מאפלה לאורה, איך חוגגים? ליד השולחן, סעודת פורים, ליל הסדר, כך אנחנו חוגגים ומודים לקדוש ברוך הוא. אז מדוע השמחה והחגיגה על ניסי חנוכה, הניצחון הגדול על היוונים, הוא כלפי חוץ. מדליקים על הדלת הפונה לרשות הרבים. אם זה דלת הבית, אם זה דלת החצר, או אם זה בחלון הפונה לרשות הרבים. ממתי אנחנו חוגגים לכיוון הרחוב? תמיד השמחה וההודעה לקדוש ברוך הוא היא בתוך הבית. סל לבית אבות, סל הבית, מסביב לשולחן. אז מה המיוחד בחנוכה שהצורה שבה אנחנו מודים על הנס זה בהדלקת נרות כלפי רשות הרבים? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה שנייה, הרמב״ם פוסק בפרק ד' מלכות חנוכה, פוסק הרמב״ם, מצוות נר חנוכה מצווה חביבה היא עד מאוד, וצריך אדם להיזהר בה כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח האל והודיה לו על הניסים שעשה לנו. וכאן נשים לב, ואפילו אין לו מה יאכל אלא מן הצדקה, שואל או מוכר כסותו, לוקח שמן ונרות ומדליק. דבר מעניין מאוד, אני שבישראל אין לו מה לאכול, הוא כל הזמן אוכל בזה תמחוי במקום זה במקום אחר, אין לו כלום, ימכור משהו ממה שיש לו, מהקצת יקנה בזה נרות חנוכה. אני לא מבין, הרי אם יש לאדם אפשרות להדליק נר אחד, נר שבת או נר חנוכה, מה קודם? נר שבת. אבל על נר שבת לא נאמר שימכור את בגדו כדי להדליק נרות שבת. אז מדוע רק בחנוכה? אומרים לעני שבישראל למכור בגד, למכור מה שיש לו כדי לקנות נר חנוכה. לא אומרים את זה לא על נר שבת, לא אומרים את זה על הנר של בדיקת חמץ, שהוא מאוד חשוב, בדיקת החמץ לאור הנר, כדי שלא נעבור על בל יראה ובל ימצא. מה שלא ראינו לאור היום נראה יותר לאור הנר. שמה לא נאמר עם קור כסותו, עם קור משהו כדי לקנות נר. השאלתנו השנייה היא, מדוע רק בנר חנוכה אומרים לעני שבישראל למכור את הבגד ולקנות עם זה נר חנוכה? זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית ואחרונה, פרשת נוח, זוכים? אחרי סוכות, גם היא מתחברת לחנוכה. איך פרשת נוח מתחברת לחנוכה? זה פילי פלאים. נאמר בקטע הרביעי, והיה מקץ 40 יום, ויפתח נוח את חלון התיבה אשר עשה, וישלח את העורב, ויצא יצא ושוב, עד יבושת המים על הארץ. וישלח את היונה, פעם ראשונה, לראות הקלו המים מעל פני האדמה. ולא מצא יונה מנוח לכף רגליו, אתה שווה לאב אל התיבה, כי מים על פני כל הארץ. וישלח ידו ויקחה, ויבא אותה אליו אל התיבה. פעם שנייה, והיה חלות שבעת ימים אחרים, ויוסף שלח את היונה מן התיבה, ותבוא אליו היונה לעת ערב, והנה עלי זית הרה בפיה. וידע נוח, כי קלו המים מעל הארץ. ויחל נוח, ויחל עוד שבעת ימים אחרים, וישלח את היונה ולא יספה שוב אליו עוד. שלוש פעמים נוח שולח את היונה. פעם ראשונה עושה סיבוב וחוזרת מיד, פעם שנייה חוזרת עם עלי זית הרה בפיה, פעם שלישית היא לא חוזרת. נאמר על כך וחזל בקטע חמישי. אמר רבי פנחס, רצה הקדוש ברוך הוא לנסות את ישראל ולשלחם לבבל, שנאמר וישלח את היונה מאיתו. אנחנו עם ישראל נמשלים ליונה, יונתי בחגבי הסלע בסתר המדרגה, הרבה פעמים בשיר השירים במקומות נוספים, אנחנו עם ישראל נמשלים ליונה, זו כנסת ישראל. רם הכתיב בה, לא מצא יונה מנוח על כף רגלה, שהכביד אולם מלך בבל ברעב ובצמאה, ובהריגה צדיקים הרבה, ומשום כובד עול, ודשה ולטבעה, חזרה בתשובה וקיבלה. חטא כנסת ישראל כבתחילה, והוסיף להגלותה, שנאמר ויוסף שלח את היונה מאיתו, מתי? בגלות אחרת של יוון, ושם הגלות הייתה בתוך ארץ ישראל. בתוך ארץ ישראל הייתה גלות עם כל הגזרות של אנטיוכוס, עם כל מה שגרמו לחושך בעיניהם של עם ישראל. דאמר רב, גלות יוון הכשיך פניהם של ישראל כשולי גדרה, ומרוב צערה ודוחקה מקתי, ותבוא אליו היונה לעת ערב, ונעלה זה היתרה בפיר. אומרים חז"ל, לולי שהאיר הקדוש ברוך הוא רוח הכהנים שיהיו מדליקים נרות בשמן זית, אזי עבדה פלטת יהודה מן העולם. זאת אומרת, אומרים פה חז"ל, מה שמקיים אותנו היום זה הדלקת הנרות במקדש על ידי הכהנים. אם לא הייתה הדלקת נרות במקדש על ידי הכהנים, אם לא היה רוח השם בכהנים שיהיו מדליקים נרות בשמן זית, אז מה היה קורה? אזי עבדה פלטת יהודה מן העולם. זאת אומרת, כל הקיום שלנו זה מכוח הדלקת הנרות שהדליקו הכהנים במקדש. וזה דבר שצריך ביור. הקיום הוא כי ניצחנו במלחמה. אחר כך היו עוד מלחמות, ניצחנו גם בהם. עם ישראל עובר מלחמה, מלחמה. ניצחון במלחמות, זה ממשיך את קיומנו. עם הנצח. אבל פה, חז"ל מלמדים אותנו לא. שהקיום שלנו זה מכוח הדלקת המנורה במקדש על ידי הכהנים. שאלתנו השלישית, מהו ההסבר שכל הקיום שלנו, עם ישראל, היום, זה מכוח הדלקת הנרות על ידי הכהנים במקדש. אלה הם השאלות לאור הנרות, ונראה פה בעזרת השם דבר פלאי, 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 פלאי. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, תמיד עם ישראל מודה לבורא עולם על הניסים והנפלאות שעושה איתנו בכל עת ובכל שעה, איפה? מסביב לשולחן, בבתי כנסיות, בבתי מדרשות, בבית, סעודת פורים, סעודת פסח. והנה בחנוכה, הצורה שבה אנחנו מודים על הניסים, זה כלפי רשות הרבים. מדליקים בדלת הסמוכה לרשות הרבים, בחלון הפונה לרשות הרבים. ממתי אנחנו חוגגים כלפי רשות הרבים? זוהי שאלה ראשונה. שאלה שנייה, למה אני, שאין לו מה לאכול, ימכור קצת ממה שיש לו כדי לקנות נרות חנוכה? זה לא נאמר לא על נר שבת שקודם לנר חנוכה, לא על נר של ביור חמץ ולא על כל נר אחר, רק על נר חנוכה. מדוע? ושאלה שלישית ואחרונה, מהו ההסבר שהיונה שחוזרת לעת ערב עלי זית הרה בפיה, זה בא לרמוז הכהנים שהדליקו את המנורה במקדש, ומכוח זה אנחנו קיימים היום. איך אפשר להסביר דבר כזה? מכוח הדלקת הנרות על ידי הכהנים, אז אנחנו קיימים היום? איך זה מסתדר? איך זה מתבהר? אלה הם השאלות. אז כדי לענות על השאלות האלה, נפתח בצורה הבאה, ונראה פה באמת דבר נפלא ביותר. נאמר בחז"ל בקטע השביעי, בעשרה מקומות נקראו ישראל קלה, ברייד, שישה על ידי שלמה, שנאמר איתי מלבנון קלה, לבבתיני אחותי קלה, מה יפו דודייך אחותי קלה, נופת יטוף את הספטותייך קלה, גן נעול אחותי קלה, באתי לגני אחותי קלה. שלושה על ידי ישעיה הנביא, ותקשרם ככלה, ככלה תעדי כליה, ומסוס חתן על כלה. ואחת על ידי ירמיה, התשמח בתולה עדיה, כלה כשוריה. וכנגדם, לבש הקדוש ברוך הוא, עשרה לבושים. זאת אומרת, אם אנחנו נקראים כלה, אז יש גם חתן. החתן, כל פעם, מתגלה אלינו בלבוש אחר. זאת אומרת, בצורה אחרת. בורא עולם הוא החתן, מתגלה אלינו בצורה שונה כל פעם ופעם. כדוגמה, הלבוש הראשון שלבש ביום בריאת העולם, היה הוד והדר, שנאמר הוד והדר, לבשת. זה הקדוש ברוך הוא התגלה בצורה של הוד והדר. הלבוש השני שלבש הקדוש ברוך הוא, להיפרע מאנשי דור המבול, של גאות, שנאמר השם הלך גאות לבש. הלבוש השלישי לבש הקדוש ברוך הוא, שנתן תורה, שנאמר לבש השם עוד יתעזר, וכך הלאה. הלבוש השביעי, מה שנוגע לנו, שלבש להיפרע ממלכות יוון, של צדקה היה, שנאמר והלבש צדקה כסריון, וכובע ישועה בראשו. הרי תראי, זאת אומרת, יש פה דבר מעניין, שבורא עולם בא להיפרע מהאימפריה הגדולה של יוון, הוא נפרע בשני לבושים, בשתי צורות, בבגדים שונים, בלבוש של צדקה ובלבוש של ישוע. מה פירוש הדבר? מה הוא הסבר? שדווקא שנלחמים בורא עולם נגד האימפריה היוונית, הוא מתגלה בשתי צורות, צורה של צדקה וצורה של ישוע. ההסבר הוא, ויותר מזה, עוד רגע אחד, הגאולה עתידה במהרה בעזרת השם, איך נאמר עליה בישעיהו, פסוקים מהפטרה שקוראים תמיד בתענית ציבור, במנחה, בקטע השמיני, כה אמר השם, שמרו משפט, ועשו צדקה, כי קרובה ישועתי לבוא, וצדקתי להיגלות. קרובה ישועתי לבוא, וצדקתי להיגלות. לבוש של צדקה, ולבוש של ישוע. מה פירוש הדבר? אנחנו יודעים, בארץ ישראל, כמה עממים יש? 7 עממים, החיטי, האמורי, הפריזי, היבוסי, הגרגשי, אומרים את זה בתפילה. כל אלה ילדים של כנען. כנען, ממנו יצאו עוד 6 עמים. רק ברוך השם, הלדים שלו גדלו, ונפכו להיות אימפריות, לא יודעים אימפריות, נפכו להיות גויים גדולים, אז לכן, בארץ ישראל יש 7 עממים. אבל בעצם, איך נקראת ארץ ישראל? ארץ כנען. כי הראש הפירמידה, שמכוחו הגיעו עוד 7 עממים, מי זה? כנען. ברור, פשוט. אותו דבר, יוון. האימפריה של יוון היא על שם אדם שקראו לו יוון. בראשית כתוב על יוון, כתוב בני יוון, אלישע, תרשיש, קיטים ודודנים. אלה השמות שלהם. זאת אומרת, מיוון, האבא, נולדו 4 בנים. כל בן, היה לו גם ממלכה. נהיה מלך. מלך אלישע, מלך תרשיש, מלך דודנים. אבל הבן הרביעי, קיטים, הוא גדל מאוד מאוד, והממלכה שלו הייתה אפילו יותר גדולה משל יוון. וקיטים חשב שהוא האימפריה הבאה, שזה האימפריה הבאה, קיטים. אבל הוא הבין בסוף שהכל כלול באימפריה שנקראת יוון. זאת אומרת, פשוט וברור. עוד הפעם, כנען נולדו לו 6 בנים. כל בן, אנחנו מכירים, חיטי, כנעני, פריזי, אמורי, וסי, גרגשי. כל בן היה לו ממלכה, נהיה לעם. אבל הכל בא מכנען, לכן ארץ ישראל נקראת ארץ כנען, כי בתוך ארץ ישראל היו 7 עממים. אותו דבר, יוון. יוון היו לו 4 בנים. מי הם הבנים שלו? אלישע, תרשיש, קיטים ודודנים. 3 מתוך 4 היה להם ממלכות, אבל הממלכה הגדולה הייתה של הבן של יוון, שנקרא בשם קיטים. ממלכה ענקית. אבל גם הוא בסופו של דבר היה תחת האימפריה, שנקראת מה? יוון. עכשיו בא בלעם, שלא הצליח לקלל אותנו, לא הצליח, ולפני שהוא הולך בחזרה לארצו, הוא מתנבא כמה נבואות על העתיד. וכך נאמר בקטע התשיעי. והישא משלו ויאמר, אוי מי יחיה מסמואל. דיברנו בזה הרבה פעמים. מישמעאל והכוח שלו. אבל מה שנוגע לנו זה המילים הבאות. בקטע התשיעי. וצים מיד קיטים. עינו אשור, עינו עבר, גם הוא עדי עובד. נראה רמזים, לא ברור. מה הפירוש? צים זה אדום. אדום זה הממלכה הרביעית שנמצאת היום. הנצרות, אדום. צים מיד קיטים. הממלכה הרביעית שנקראת אדום, היא יצאה מיוון, מאחד הילדים של יוון, מאיזה בן? קיטים. וגם הם, מה יהיה איתם בסוף? עדי עובד. גם הוא עדי עובד. כך מסביר לנו הרמב"ן לפנינו. כך מסביר את זה הרמב"ן. וממשיכים חז"ל ומגלים לנו, כל אימפריה שהייתה בעולם, אם זה אשור, אם זה בבל, אם זה יוון, הביאה לעולם משהו חדש, שלא היה. אדום, שזאת האימפריה הרביעית עכשיו, אדום, לא הביאה לעולם שום דבר חדש. כל מה שהיא הביאה לעולם, היא גנבה, ממלכת אדום גנבה מממלכת יוון. גנבה מהם. ולכן, לעולם שמדברים על יוון, זה כולל גם כן את מי? את אדום. כי הם לא הביאו משהו מחודש. הכל כבר היה בזמן היוונים, הם רק פיתחו את זה יותר, אבל זה כבר היה. זה לא היה רעיון חדש, דבר חדש שלא היה קודם. וכך אומר לנו הילקוט שמעוני בקטע 11. בברית בין הבתרים, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, שהוא מבטיח לו את הארץ, חלי עגלה משולשת, עז משולשת, עיל משולש, תור וגוזל. אומרים חז"ל, חלי עגלה משולשת, זו בבל, שמעמידה שלושה מלכים, נבוכנצר, אוויל מדרוך ובלשצר. עז משולשת, זו מדי, העמידה שלושה מלכים, כורש, דריווש ואחשוורוש. עיל משולש, זו יוון, גם מעמידה שלושה. ושורה האחרונה, תור וגוזל, זה מלכות רביעית, דהיינו אדום. למה הוא נקרא תור הוא? אלא שגזלנו. מה פירוש גזלן? כל מה שממלכת אדום הביאה לעולם, היא בעצם גנבה מממלכת יוון. זה בעצם כאילו המשך אחד, יוון ואדום. יוון ואדום. ולכן, שבאים לדבר על יוון, מחברים לזה גם את אדום. אם כך, בואו נלך, נתקדם עוד צעד. אנחנו בחנוכה. ניצחון על האימפריה של יוון. בתחילת האימפריה של היוונים, שהם היו מאוד מאוד חכמים, מאוד, לא סתם חכמים, בצורה בלתי רגילה. בכל זאת, הם ידעו שיש חוכמה מעל החוכמה שלהם. לא רק החוכמה, הבינה הטבעית, יש גם בינה גבוהה מזה. מה הדוגמה לכך? הנה, הדוגמה הבולטת לכך, מעבר לעמוד, נאמר, למעלה בקטע ה-12, תניה, ב-25 בטבת, זה נקרא יום הר גריזים. לא מספידים ביום הזה, יום של שמחה. מה קרה? ביקשו קוטים את בית אלוהינו, מאלכסנדר מוקדון. הוא היה המלך הראשון באימפריה של יוון. אלכסנדר מוקדון, אלכסנדר דה גרייט. ביקשו ממנו רשות להכין את בית המקדש. נתן להם. באו והודיעו לשמעון הצדיק, שהוא היה כהן גדול, שאלכסנדר מוקדון נתן רשות להכין את בית המקדש. מה עשה? לבש בגדי כהונה, התעטב בבגדי כהונה, יצא עם זה מבית המקדש. אסור לכהן גדול לצאת עם בגדי כהונה מבית המקדש, הוא יצא עם כל הבגדים, שמונה בגדים. ומיקירי ישראל עמו, ואבוקות של אור בידיהם, וכל הלילה, הללו הולכים מצד זה, והללו הולכים מצד זה. אמרו לו, שאלכסנדר מוקדון, והקוטים הולכים איתו בצד הזה, של ההר. הוא מגיע, שמעון הצדיק, עם יקירי ישראל, מהצד השני. והם הלכו בלילה, הלכו עם טורצ'ס, עם לפידים. עד שעלה השחר. כיוון שעלה השחר, אמר להם, מי הללו? אלכסנדר מוקדון שואל את הקוטים, מי אלה שבאים לפה? אמרו לו, יהודים שמרדו בך. כיוון שהגיעו לאנטיפרס, זרחה חמה, פגעו זה בזה, התקרבו, ופתאום הם עומדים אחד ליד השני. כיוון שראה מי? אלכסנדר מוקדון לשמעון הצדיק, ירד ממרכבתו, השתחווה לפניו, אמר לו, מלך גדול כמותך. השתמרו לו, מלך גדול כמותך. השתחווה ליהודי? אמר להם, דמות דוקנו של זה מנצחת לפניי בבית מלכותי. אני יוצא לקבוש את העולם, אני רואה את הפנים של, מי שאני רואה, לא יודע איך קוראים לו. אני רואה אותו, אני מנצח. רואה אותו, אני מנצח. זאת אומרת, מה הוא אומר כאן? למרות שאני מנצח את כל העולם. אבל זה לא אני. מי שהולך לפניי, זה האיש הזה. זה הפנים שלו. אני רואה אותו עכשיו פעם ראשונה, אני משתחווה לו. אמר לו, למה באתם? אמר להם, למה באתם? אמרו לו, אפשר בית שמתפללים בו עליך, ועל מלכותך שלא תחרב. יתאוך עובדי כוכבים להחריבו? אנחנו מתפללים עליך כל היום, שתצליח. ועכשיו הגויים אומרים לך, שקרים שאנחנו רוצים להרוג אותך, אנחנו נגדך? אמר להם, מי הללו? מי הם הגויים הללו? אמרו לו, כותיים הללו, שעומדים לפניך. אמר להם, הרי מסורים בידכם. אלה שהולכים איתך. אמר להם, אלכסנדר מוקדון, תהרגו אותם. והרגו את כולם. זה היה בקו ד' בקפי בטבת. נקרא יום הר גריזים. אז מה כתוב כאן? שבתחילת המלכות של יוון, שהייתה חכמה ביותר, ביותר, ידע אלכסנדר מוקדון, אני חכם גדול, מנצח, אבל זה לא אני. יש איזו עוד חוכמה מעליי, וכשאני רואה את זה אני משתחווה. דהיינו לאלוהים של היהודים. אבל אחר כך, כמו שכתוב בספר דניאל, האימפריה היוונית התחלקה לארבע. ארבעה מלכים. אחד מהם היה אנטיוכוס. והוא גזר את כל הגזרות על עם ישראל. הגזרות הקשות מאוד על עם ישראל. כי הוא אמר, אין דבר כזה בינה אלוקית. אין בינה אלוקית. יש רק בינה שכלית שלנו. הכל זה השכל שלנו. ונבין כמה זה מסוכן. פרסם לפני כמה זמן מאמר שבעוד 10 שנים, לא עוד 100 שנה, עוד 10 שנים, 900 מיליון אנשים לא יהיה להם עבודה שהיום יש להם. כי העולם שלנו עובר לעידן חדש, בינה מלאכותית. הכל זה ברמות קונטרול. הכל זה בשליטה. פעם מישהו נסע ממקום אחד לשני, היה צריך לעבור לשלם טול, חכות בתור, אחר כך היה איזי פס, אבל היה כל, היום כבר אין, נוסעים, זה כבר נוסע לבד. אחד הניסים הגדולים, ברוך השם, שאנשים לא יודעים, אחרת לא היו נוסעים במטוסים. למעלה מ-90% מהזמן שטסים, מהארץ לאמריקה או בחוץ לארץ וכל מקום, המטוס טס לבד. הטייסים יכולים להסתובב, לישון, המטוס טס לבד. הולך, הוא גם יכול לנחות לבד. רק צריך להמרי עם אנשים. הוא יכול גם לנחות לבד. זה בינה מלאכותית. היום מדברים על מכוניות שנוסעות לבד. רואים היום, הכל, לא צריך היום ללכת למסעדה, לא צריך לשלוח נער שיביא את האוכל. עם איזה רחפן, הוא מגיע הביתה, נוחת בגינה, מוצאים את השקית, לוקחים את האוכל. נותנים לו רסית וגמרנו. איפה? פעם נסו לקנות בחנויות, היום הכל כבר מגיע בדואר. מחר זה כבר ירד ליד עם ציפור, ליד הבית. הסינים, סינים רק שנבין, לפני כמה שבועות, סינים שלחו טיל בליסטי. אבל תמיד יש טילים שיכולים להפיל אותו. הם שלחו אותו מחוץ לאטמוספירה. מחוץ לאטמוספירה, לא יודעים איפה הוא, והוא נכנס לכדור הארץ ממקום אחר. אין מה לעשות נגד דבר כזה. פחד פחדים. זה נקרא בינה מלאכותית. זה נקרא אנחנו. אנחנו עושים את זה, זה הכוח שלנו. זה היה יוון, זה היה התרבות שלהם. הכל מסודר, הכל מאורגן, הכל אנחנו. מול זה אנחנו נלחמנו עם הבינה האלוקית, החוכמה האלוקית. חוכמת היהדות היא החוכמה האלוקית. השם ייתן חוכמה, מפיו דעת ותבונה. וכדי לנצח דבר כזה, צריך איזה משהו מיוחד. מה היה הדבר המיוחד? משה רבינו, ערב מותו, מברך את שבט לוי. וללוי אמר, תומך עבורך על איש חסידיך וכולי, בקטע ה-13, ברך השם חילו ופועל ידיו תרצה, מחץ מותניים כמיו, ומסניו מין יקומון, אומר רש"י בקטע ה-14. ראה שעתידים חשמונאי ובניו נלחם עם היוונים, יתפלל עליהם, לפי שהיו מועטים, כמה הם היו? י"ב בני חשמונאי ואלעזר כנגד כמה רבבות. אתם מבינים? המלחמה מול היוונים, כמה נלחמו? 13 אנשים, וניצחו. אז היוונים הבינו שזה כבר לא יכול להיות בינה מלאכותית. זה לא יכול להיות חוכמה של בני אדם. אין מצב, אפילו בדמיון, שיהיה מצב כזה. 13 אנשים, אימפריה של יוון, התחילו להבין, ניצחנו, זה לא אנחנו. זה החוכמה האלוקית גברה על החוכמה האנושית של בני אדם. זאת הייתה המלחמה. המלחמה בין החוכמה, חוכמת היהדות, שבא מהקדוש ברוך הוא, השם ייתן חוכמה, לחוכמה האנושית, מה שרפרזנט, מסמל את זה, יותר מכל דבר, זה שמן. איך נאמר על השמן בקטע ה-15? תקוע, מתוך שרגילים בשמן זית, חוכמה מצויה בהם. בקטע ה-16, הרואה שמן זית בחלום, יצפה למאור תורה. בקטע ה-17, בכל עת יהיו בגדיך לבנים, אלו ציצית. שמן על ראשך על יחסר, אלו תפילין. מה פירוש? המקום הכי גבוה אצלנו, אצל כל אחד מאיתנו זה הראש, זה השכל. אבל מעל השכל יש תפילין. שמן על ראשך, איך התפילין נקראים? שמן. כדי להזכיר לנו, יש חוכמה? טוב מאוד. מצליחים? מצוין. אבל שלא לשכח, מי נותן את החוכמה? השם ייתן חוכמה. מפיו דעת ותבונה. איך אומרת הגמרא במסכת ברכות? כל מי שיש לו מזוזה בפתחו, תלית בבגדו, תפילין במצחו, בידוע שלא חוטא. מה פירוש? פשוט. בית זה בית. מה זה א'? לפני הבית? המזוזה. אדם ברור לא נותן, נותן. ניתן לך עוד, אבל לא לשכוח. מי שנותן את הכל זה הקדוש ברוך הוא, זה המזוזה. אדם חכם, IQ גבוה, קיבל כמה נובל פרייס, אין בעיה. אבל לדעת, מי נתן את השכל? בורא עולם. התפילין על ראשו. אדם נראה נאה, ביותר, דוגמן. מצלמים אותו בכל ז'ורנל בעמוד הראשון. שיזכור, מי נותן לו את היופי? הקדוש ברוך הוא. כי אחרי 120, עוטפים את זה בתלית. זה עטוף, כבר לא רואים את זה. זאת אומרת, שלושה דברים מביאים את האדם לידי גאווה. עושר, שכל ויופי. כנגד אלה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אתן יופי, אני אתן עושר, אני אתן חוכמה, אבל שנזכור שהכל בא מהבורא, ממנו. זאת הייתה המלחמה מול היוונים. ולכן, אני שבישראל, אין לו כלום, ימכור את הבגד, או מה שיש לו קצת, ויקנה נר חנוכה. שאלנו למה? כדי להראות שביהדות, אני ועשיר, פור, אני ועשיר, זה משהו אחר לגמרי. זה בדעת. איך אומרת הגמרא בנדרים? דעת קנית, מה חסרת? דעת לא קנית, מה קנית? כמה עשירים גדולים הם גם טיפשים גדולים? וכמה עניים מרודים הם חכמים גדולים? כי דעת, עשירות זה בדעת. אז להראות, גם אני בישראל אין לו מלמה לאכול, אבל דעת זה העשירות הגדולה. כשיש את זה, יש הרבה מאוד. לכן אני שבישראל ימכור כסותו כדי לקנות נר חנוכה. ולכן, הצורה שבה אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על הניצחון הגדול על היוונים, זה לא מסביב לשולחן כמו בפסח בליל הסדר, לא כמו בפורים בסעודת פורים בבית, במשפחה, בחוץ, על הדלת, בחלון, לכיוון הכביש. שאומות העולם יזכרו, אנחנו כמוהם עובדים, אותם עסקים, אותם תחומים שכל אחד מתעסק בו, אבל אנחנו לרגע לא שוכחים, השם ייתן חוכמה, מפיו דעת ותבונה. הוא בעל מלחמות, הוא זורע צדקות, הוא מצמיח ישועות, הכל בא ממנו. זה נראה אותו דבר. אבל הגוי לא יכול להבין איך זה שרק עם חכם ונבון הגוי הזה. כי אנחנו מחוברים למקור החוכמה לקדוש ברוך הוא. לכן הצורה שבה נודה לקדוש ברוך הוא, שנביא את שמו החוצה. שיבינו אומות העולם, אנחנו במקום אחר לגמרי. לגמרי אחר. האור שלנו זה אור של נצח. זה לא פלורסנטים. זה לא נצנצים על העצים. שנראים וואו וואו וואו. אבל שיש בלק אאוט, הפסקת חשמל אין כלום. והנר חנוכה דולק. ויהיה הפסקת חשמל, אמרנו הרבה פעמים. כי החושך יכסה ארץ. והערפל לאומים ועלייך יזרח השם. השם יזרח. ייתן לנו את זה. אם ככה, תראו כמה נפלא. בגמרא, בתפילה, ובשירים ובניגונים של חנוכה, יש מילה אחת שחוזרת על עצמה עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם. איך אנחנו אומרים בשיר של חנוכה במה הוצאו בקטע 20? יוונים למעלה בצד שמאל, יוונים נקבצו עליי, אז הם ימי חשמנים. ופרצו חומות מגדלי, ותימו כל השמנים. ומי נותר קנקנים, נעשה נס לשושנים, בני בינה, ימי שמונה, שימו לב כדי לעשות קו, קבעו שירו רננים. קבעו. אותו דבר, בתפילה, בקטע 21. ואחרי כן באו בניך לדביר ביתך. פינו את היכלך. תראו את מקדשך. הדליקו נרות בחצרות קודשך. קבעו שמונת ימי חנוכה אלו. עוד קו. להודות ולהלל לשמך הגדול. וגם בגמרא. מה נאמר בקטע 22? בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול. לא היה בו אלא להדליק יום אחד. נעשה בו נס, הדליקו ממנו שמונה ימים, לשנה אחרת קבעום, עוד קו, ועשו מימים טובים בליל והודעה. מה זה הקבעום הזה? אומר פה לרגע אחד, השם משמואל, האדמור מסוחות שוב, דבר נפלא. שבת נשארת איתנו אחרי שבת, כמה ימים? שלושה ימים, כי הרי אפשר לעשות הבדלה עד יום שלישי בלילה. אחרי זה, חזרנו לגמרי ליום יום. חג! כמה נשאר איתנו החג? אחרי החג, 30 יום. הגמרא אומרת, אם אדם אומר, אני אבוא אחרי החגים, כמה זמן צריך לחכות לו? 30 יום. אני בא אחרי החגים, 30 יום צריך לחכות לו. מגיע אחרי החגים. זאת אומרת, זהו. ואז חוזרים ליום יום. אבל, מה כתוב על חנוכה? חנוכה זה לא חג. חנוכה זה לא משהו שעלינו למעלה וחוזרים אחר כך למטה ליום יום. חנוכה זה יום רגיל. לא עלינו ואחר כך הפסדנו את מה שהיה, או כבר נגמר מה שהיה. זה לא נגמר. זה איתנו כל השנה. נראה בקטע 25. קבעו ועשרים ימים טובים בליל והודעה. נראה מלשון קבעו שהאורות שישראל משיגים בחנוכה, יש להם קביעות ואינם מסתלקים אחר החנוכה. אינם אלא, ואינם כמו שבתות וימים טובים, שאין נמשכים מהרה מהם, אלא תלת יומה, אחר שבתה, עדיין נקרא אחר השבת. שלושה ימים אחרי השבת, נקרא שבת. ולאחר מכן כבר אין מבדילים. דילגתי שתי שורות. יום טוב, אותו דבר. נמשך 30 יום, עד אחרי יום טוב. אבל מחנוכה נשאר לעולם. והטעם יש לומר ששבת ויום טוב עשו במלאכה. אז האדם מתעלה, הוא זמן עלייה. ראש חודש גם עשו קצת במלאכה. ולכן יש מוסף. אז על כן, שאדם מתעלה ואחר כך שב למלאכתו, שוב אינו במקומו הראשון שקיבל שם את האור הגדול. אבל חנוכה אין בו איסור מלאכה. והאורות יורדים למטה ואינם מסתלקים. כי אם אחרי חנוכה, האור של חנוכה נשאר כל השנה, לכן כתוב קבעום ימים טובים. זה קבוע בנו. זה אור שאנחנו לוקחים אותו איתנו לכל השנה. זה נפלא. זה חנוכה. כי מה זה האור הזה? האור של חנוכה אומר, כל אחד יעשה בחיים מה שהוא אוהב, מה שהוא רוצה. אבל שנזכור, מי נותן לנו את השכל? מי נותן את הבינה? מי נותן לנו את היכולת? הקדוש ברוך הוא. ממנו הכל, שלו הכל, על ידו הכל, על ידי הקדוש ברוך הוא. זה הניצחון של חנוכה. לכן, והניצחון הזה היה על מה? על דבר אחד, על החוכמה, שזה השמן. לכן, הקדוש ברוך הוא, שהאיר את עיני הכהנים, את רוח הכהנים, להדליק נרות במקדש, זה מה שמקיים אותנו עד היום. כי מה פירוש? זה לא להדליק את החנוכיה בבית, את המנורה במקדש, אלא זה משהו סימבולי. אנחנו, מה שאנחנו קיימים היום, כי אנחנו מאמינים, יש הקדוש ברוך הוא. ממנו הכל, על ידו הכל. שיש את ההרגשה הזאת, זה הקיום שלנו. זה הגיע לרמה כזאת גבוהה, מתי? בזמן החשמונאים. ולכן, כשבורא עולם הולך להילחם ביוון, זה לא רק ביוון, זה יוון ואדום, כי אדום לא חידשו שום דבר, הם גזלו את הכל. אז איך הקדוש ברוך הוא מתגלה? איך הוא מתגלה אלינו במלחמה מול יוון ואדום? בצדקה וישועה. מה פירוש צדקה וישועה? כמה שיותר נבין שכל מה שיש לנו, הכל, 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 זה צדקה שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו. שנבין שהוא עושה איתנו צדקה. אז תהיה מהר יותר הישועה. כמה שאנחנו מרגישים שממנו הכל, הישוע מגיע מהר יותר. איך יעקב אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, שהולך לפגוש את עשיו, קטונתי מכל החסדים. כי במקני עברתי את הירדן, ואתה הייתי לשני מחנות, אצילי נינה מיד אחי, מיד עשיו. מיד עשיו, אדום, זה עשיו. מה פירוש? קטונתי מכל החסדים, עשית אתי הרבה חסדים, ולכן הצילני לה מיד אחי, מה פירוש? בורא עולם, למה אתה נותן עונש לבן אדם? לעורר אותו. שהאיגו שלו ירד, שיבין שהכל זה בידי שמיים. זה מתנה שבורא עולם נותן כל הזמן. בורא עולם איתי, לא היית צריך את זה. כי אני נהייתי קטן וענב מכל החסדים שעשית איתי. שעשית איתי עוד חסד, נהייתי עוד יותר ענב. עוד יותר צנוע. אז אם הגעתי למה שאתה רוצה, אז הצילי נינה מיד אחי מיד עשיו. תציל אותי ממנו. זה עשיו, זה איך אומרת הגמרא במגילה? גרממיה של אדום. אומר הגר"א שמה, לא גרממיה, גרמניה. זה היה 80 שנה לפני שקראו לגרמניה, איך קראו לו לפני זה? פרוסיה. 80 שנה כבר קודם הגר"א על הגמרא אומר, גרמניה ולא גרמניה. בדיוק כמו היוונים, הנאצים והיוונים אותו דבר. רצו להשמיד אותנו, והכל היה מסודר, אורגינל. לפי הסדר, איך קודם את המילה יוון? יוד, קו ישר, קטן. ליד זה וו, ארוך יותר. נון סופית, עוד יותר, הכל סימטרי. הכל בארכיטקטורה מיוחדת במינה, והכל ברשימות. את זה ניצחנו. כי גם לנו יש יוד, וו ונון סופית. רק לפני זה יש לנו את האות צדיק. זה הופך את המילה למה? לציון. ציון! זה המלחמה איתה, יוון או ציון, קיסריה או ירושלים, שזו עולה, זו יורדת, זו יורדת, זו עולה. זה היה הניצחון. הניצחון פה היה במילה אחת שמן. איך נאמר על השמן בקטע 11, דבר אחר, בקטע 19, סליחה, מה השמן הזה חיים לעולם? אב דברי תורה חיים לעולם. מה השמן הזה אורה לעולם? אב דברי תורה אורה לעולם. מה השמן הזה לא מתערב? מתערבב עם משקים אחרים, אף ישראל אינם יכולים להתערבב באומות העולם. שנאמר, ואבדיל אתכם מן העמים. אנחנו נראים אותו דבר, אותם עסקים, אותם ביזנס, קוראים עיתונים, הכל אותו דבר. אבל לגמרי אחר. אנחנו לא מתערבבים איתם. ולכן, איך נאמר על הגאולה בקטע 23, מי זה בא מאדום? בישעיהו פרק סמר ג', מי זה בא מאדום? חמוץ בגדים מבוצרה. זה הדור בלבושו, צוהה ברוב כוחו, אני מדבר בצדקה רב להושיע. הקדוש ברוך הוא אומר, אני מדבר בצדקה, ואני המושיע. בגד ישועה ובגד צדקה. אומרים חזל, מה פירוש הדבר? בקטע 24. זה שאמר הכתוב, בעת ההיא יעמוד מיכאל, לעתיד לבוא, באים שרים ומקטרגים על ישראל, ואומרים לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, וכי יש לפניך מסו פנים, אם אלו עובדי עבודה זרה, אף אלו עובדי עבודה זרה, אם אלו מגלי עריות, אלו מגלי עריות, אלו שופכי דמים, אלו שפכי דמים. מפני מה הללו יורדים לגיהנום? ועלינו אין יורדים. מה ההבדל בינינו לאומות העולם? באותה שעה עמד מיכאל סנגורם של ישראל, הוא משתתק, שותק. שנאמר בעת ההיא, עמוד מיכאל, העומד על בני עמך, הוא עומד ללמד סנגוריה על ישראל. והנה הוא שותק. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מיכאל, נשתתקת? אין אתה מלמד סנגוריה על בניי? חייך שאני מלמד, הוא מדבר עליהם בצדקה, הוא מושיעם, שנאמר אני מדבר בצדקה רב להושיע. איזה צדקה? רבי פנחס אמר, בצדקה שעשיתם עם מי, שקיבלתם את התורה, שאלמלא כן, איכן הייתה מלכותי. מי מגלה אותי פה בעולם? אני, עם ישראל. אתם מגלים אותי פה בעולם. זה המלכות. אם ככה, אנחנו מבינים כמה נפלא, שהשמחה הגדולה של ימי חנוכה יוצאת לרשות הרבים, להראות לאומות העולם את המיוחד שיש בנו, עם ישראל, שאנחנו בחרתנו מכל העמים, רוממתנו מכל הלשנות, וקידשתנו במצוותיך. לכן אתה בחרתנו מכל העמים. ואני שבישראל שאין לו כלום, יראה שהשירות והניות זה בדעת. ולכן זה השמן שאותו אנחנו לוקחים איתנו אחר כך לכל השנה כולה. קבעום ועשאום ימים טובים. קבעום בעלל והודעה. אלה הימים האלה, הם קבועים איתנו כל השנה. נראה את הדברים עד באופן הזה. נראה את הדברים עד בצורה הזאת. לאור הנרות של חנוכה, שכל אלה אנחנו מוסיפים והולכים, האור הזה ילווה אותנו כל השנה. בכל מסיעה, בכל החלטה, ונראה באמת אור ועוד אור, שיוביל אותנו לאור הגדול של הגאולה, של אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו, מתוך ברכה, מתוך בריאות, שמחה ומילוי כל משאלות ליבנו לטובה. יישר כוח גדול.